גמרא במסכת שבת בדף קוף נון ה מתארת את המעלה של לימוד התורה, מי שעוסק בתורה כל ימיו, לא רק בצעירותו ולא רק בזקנותו, אלא כמו שאמר דוד המלך, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני לבקר בהיכלו. למה אומר המדרש? מי שלומד תורה כל ימי חייו, גם כשהוא צעיר וגם כשהוא זקן, יש לומד כשהוא צעיר, אחר כך אומר, די, שמעתי תורה ולמדתי את כל התורה, עכשיו רשאי אני לעזוב, לפרוש ממנה, ללכת לעסוק בעסקים. ויש ההפך, בצעיר אותו הולך תענוגים, טיולים, אכילה ושתייה ועסקים וממון, אחרי שצבר מה שצבר, נהיה זקן, אומר עכשיו עת ללמוד תורה. אבל האדם השלם, האדם החכם, לא כך. לכל ימיו משתדל לעסוק בתורה. ודאי שצריך לעסוק גם באיזה דבר לפרנסתו. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אבל לא ישכח את התורה אפילו יום אחד. באהבתה תשגה תמיד, לדעה ירבוך בכל עת. אז אומר, שמה התורה שאדם לומד, הן בצעירותו והן בזקנותו, שבתי בבית השם כל ימי חיי, ממילא מה השכר שלו? לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יפה, כל ישראל יש להם חלק העולם הבא, הרבה שפותרים את עצמם בזה בקלות, אבל זה לא חוכמה רק עולם, חלק לעולם הבא, אלא הזכות היא שאדם זוכה לחזות בנועם השם. יש חוזה, חוזה רואה את אור הקדוש ברוך הוא, אבל לא נועם. נועם השם זה אור יותר גבוה. כמו שאנחנו מבקשים לפני כל תפילה ולפני כל מצווה, והיא נועם. אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. יש אור יותר גבוה ששמו נועם השם. על זה דוד המלך ביקש, לחזות בנועם השם. וגם עוד מה הוא לבקר בהיכלו? מה זה בהיכלו? בשמעון אומר, להווה מבני היכלה דמלכה, שיש לו כרטיס שהוא נקרא בן המלך. מה העניין בני היכלה דמלכה? שמה מה אומר רבי שמעון? שנכנס לשם בלי רשות, הוא לא צריך לבקש רשות, לא ממלאך ולא משר ולא שיעיינו בדין שלו, אלא תכף ומיד הוא נכנס. מי זוכה לזה? מי שהולך כל יום לבית המדרש, שזוכה שבתי בבית השם כל ימי חיי, שלא יהיה יום אחד מימי חייו שיפקד מושבו מבית המדרש. זה מעלתו גדולה. ויעקב ברב כבר כתב שלפי מספר הפעמים שאדם נעדר מבית המדרש או שאיחר, כך מספר הפעמים שיסלקו אותו מגן עדן. תראה, יש מביאים הילדים תעודה בסוף ה... דו שנתית, פעם היה תלת שנתית, לאיפה זה אתה זקן כבר? היום זה חצי שנה, אז כותבים מספר החורים כך וכך, מספר החיסורים כך וכך, שידע האדם מה יש לו לתקן. אז המעלת התורה היא מעלה גדולה מאוד, לכן אומרת הגברה שם במסכת שבת קוף נון בית, דרש רבי ישמעאל, זקני תלמידי החכמים, תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתווספת עליהם, אבל עמי הארץ ככל שמזקינים דעתם מתאפשת עליהם, הם יותר טיפשים. הוא מביא כל דבר פסוק, זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתווספת עליהם, שנאמר בישישים חוכמה ואורך ימים תבונה. כלומר החכם כמה שהוא עוד מוסיף, אפילו שהכוחות הגשמיים שלו, כוחות הגוף שלו דלים, מדלדלים, נחלשים, אבל הכוח הרוחני שלו הולך ומתווסף. זה כמו יין ישן שאתה שומר אותו בקנקנים בטמפרטורה טובה במרתף, ואתה בא עוד שנה ועוד שנה, כמה שיותר התיישנות יש זה יותר חשוב. יש היום משקאות חריפים, לא ככה? שיבס, שמי, פעם הבאת, יש 10 שנים, יש כתוב עליו 15, מה 12, ויש חי, ויש יין של 70 שנה, כמה שהוא יותר זקן, ככה הוא יותר משובח. ככה תלמיד חכם, התורה נמשלה ליין. הוא לומד תורה. הגוף שלו זה הקד שמחזיק את התורה. כמה שיש יותר שנים, יותר זמן שהוא לומד תורה, ככה נהיה היין שבתוכו התורה שלו נעשית יותר חשובה. אבל עם הארץ שמת אומר כך, הפוך, נהיה יותר טיפש, נהיה יותר שחל, כמה שיותר זקן. אחרי יש להם בית הלורדים. מאיפה ראינו? נביא פסוק, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח. זה אלה הזקנים שהם לא עוסקים בתורה, הם עוסקים בדברי הבל ושטויות. אז ככל שהם הזקנים נעשים יותר טיפשים, יותר טמטום תופס אותם, שכל שלהם מתעפש. לכן מכאן רואים כמה מעלת התורה חשובה וכמה מעלת הזקנה בתורה היא חשובה. לכן אדם רב חידה כותב שכל חייו צריך להתפלל שיהיה עד יומו האחרון כוחו במותניו ועיניו יאירו וליבו יבין ודעתו תהיה צלולה ולא משובשת, יוכל ללמוד תורה עד יומו האחרון, כי אין לך זכות כמו הזכות הגדולה הזאת. זו המעלה הגדולה של האדם. עוד הגמרא מקידושין מביאה על מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. מה פירוש זקן? אין זקן אלא זה שקנה חוכמה. מאיפה ראינו שזקן זה חכם? תורה אומרת שנאמר כחלי אספה לי 70 איש מזקני ישראל. מה זקני ישראל? כי היו זקנים? לא, אלא הוא אסף משה רבנו מכל שבט ושבט. שאתה מחלק מוישה 70 על 12, כמה זה יוצא? לא, לחלק. 6 כפול 12, כמה יוצא? בדיוק 72. אז זה יוצא 70 זקנים עם נשיא הסנהדרין ואב בית הדין, כמו שמעיה ואב תליון, הלל ושמאי, שמעון בן שטח ויהודה בן תבאי. תמיד היו זוגות שם, תראה במשנה באבות. 70 ועוד 2, 71 זה בעלי הצבעה, זכות הצבעה. אחרי זה נשיא הסנהדרין. ויש אב בית דין. יש אב בית דין שהוא מוציא לפועל. אז זה 72, צריך שיהיו 72, אז הם היו 72 נבחרים, 6 מכל שבט. ככה היו. מה? משה היה מעל כולם, הוא הרב שלהם. לא, הוא איתם, אבל הם אסור להם לחלוק עליו, כיוון שהם למדו ממנו, הוא רבם של כל ישראל. לכן אמרו משה על גביהם, שלא יחשבו שהוא עוד אחד כמותם. לא, כיוון שהם קיבלו ממנו, אז הם צריכים להיזהר בכבודו. לכן זה מכאן למדנו שזקן פירושו זה שקנה חוכמה. הוא יכול להיות בגיל 30, מה שהגמרא אומרת, אפילו יניק וחכים. הוא צעיר, אבל הוא בקיא בתורה. וכי ה-70 זקנים שהיו והם כולם ישישים? לא, היה ביניהם גם צעירים בגיל 30 ומעלה, כמו שמובא ברמב״ם. רמב״ם כותב שלא ימנו דיין אלא מגיל 30, צריך שיהיה 30 ומעלה. מטה מ-30 לא ממנים, אלא אם כן היה מופלג בחוכמה. לפעמים יש יוצא דופן מופלא שבסנהדרין, אחד למיניון יוצא איזה אחד גאון גדול, אז זה גם עם פחות מ-30 ואין גדול כמוהו אפשר למנותו. אבל בדרך כלל צריך שיהיה אחד שכבר החוכמה אצלו התיישבה בדעתו, נהיה כבר בן 30, ואז הוא יכול להיות כבר יושב בבית הדין ולדון, לדון דיני ממונות, דיני נפשות. אז מה העניין שכשכל זה הוא זקן, נוספת עוד חוכמה. נכון שיש לו חוכמה שהוא צעיר, אבל לא אותה חוכמה כשהוא צעיר כאשר הוא לומד כשהוא זקן. ולמה? טעם פשוט. ישנו משנה באבות, הרבה תורה למדתי מרבותיי ויותר מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם. אז כמה שהוא זקן יותר ומבוגר יותר, הוא ותיק יותר, הוא לימד תורה יותר אנשים. ככל שהוא מלמד יותר הוא נהיה חכם גדול יותר, הוא נהיה שקול כנגד מספר התלמידים שיש לו. גם ראינו בגמרא שאסור לחלוק על זקן, ואם יש בית דין ובא בית דין השני סובר אחרת, אין בית דין יכול לבטל דברי חברו אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובשנים, שיהיו גורסים בחוכמה ובמניין. הרמב״ם כותב בחוכמה ובמניין. מה עניין במניין? חוכמה זה מובן, גדול בחוכמה יותר ממנו, זה יודע נגיד שישה סדרים, זה יודע רק חמישה סדרים, זה יודע 60 מסכתות, הוא יודע רק 50. אבל מה זה במניין? מניין התלמידים שהעמיד. עכשיו זה לא אומר מספר אנשים שבאים לשמוע אותו, לא, זה לפעמים סיפורים. לא, תלמידים שהשלים אותם בתורה, נעשו מוסמכים. מספר התלמידים שהעמיד, למה? כפי מספר התלמידים שהעמיד, כך זה מראה על גודל החוכמה שלו. ושהעמיד 100, ושהעמיד 1,000, ושהעמיד 10,000. תראה הגמרא מתארת שהיו גדולי ישראל היו דורשים, בכמה היו דורשים. הגמרא מתארת שמה איך הדורות ירדו. מזמן רב, רבי יוחנן, אחר כך רבה, רבה, רבה. התחלה היה, היו באים 12,000, היו שומעים אותו. זה היה הרב 8,000. אחר כך הבאיה אמר, אז הרבה אמר, רבה אמר, ענן יתמה, אנחנו יתומים. למה פחות אנשים? 5,000 היה לו רק תלמידים. הבאיה אמר, ענן יתמה די יתמה. ירד ל-2,000. לפי מספר התלמידים שהוא מעמיד, שהם בקיאים בתורה ויודעים את ההלכות ומושלמים, ככה גודל החוכמה שלו, ככה גם תוקף הסמכות ההלכתית שיש לו. אם הוא יכול לבטל דין אחר או לא יכול, יכול לחלוק על השני, לא יכול לחלוק. זה נקרא במניין. ויש כותבים מניין, חתם סופר אומר גם שאני מביא מניין פוסקים, מביא כך וכך פוסקים מול כך וכך פוסקים, כמו שעשה מרן הבית יוסף. מה עשה מרן הבית יוסף? איך הוא פסק את השולחן ערוך שלו? לקח בבית יוסף 3 עמודי הוראה, הריף, הרמב״ם והראש, והלך לפי 2 נגד 1. אם יש 3 מסכימים באותה הלכה, טוב מאוד. אם יש מחלוקת ביניהם, 2 מתוך 3, זה נחשב רוב, זה נקרא מניין. כמו בית דין רגיל, עכשיו בית דין באים 3 דיינים, יש ביניהם חילוקי דעות. 2 מתוך 3 פוסקים, הולכים לפי הרוב. אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. אז זה נקרא במניין, וזה נקרא בזקנותו, אז בזקנותו הוא מוסיף. אבל הרשע זה הפוך, הרשע מה הוסיף? הוסיף רשע, הוסיף עוונות, הוסיף ביטול תורה, הוסיף דברים בטלים. אז הכוח הפיזי שלו נופל, חוזר להיות כמו תינוק, נהיה טיפש. זה ההבדל בין תלמיד חכם לבין מי שלא תלמיד חכם. יש לנו דבר מעניין בגמרא ובבא קמא, זאת אומרת, איזה ויכוח היה. גמרא שם מביאה מעשה באליעזר זעירה. שמו אליעזר הקטן, היה ענלטן היה. אליעזר זעירה, פעם אחת הגיע לעיר לפומבדיטה. פומבדיטה זה עיר בבבל. שם היו תלמידי חכמים. נגיע לשם, והאבא מסיים, מסנה וקמה. היה לובש נעליים שחורות. אז ראשי אומר שבזמנם לא היו לובשים נעליים שחורות, אלו כל הנעליים שלהם מאור, אור צבע, אור צבע חום, צבע הטבעי של האור. מי היה לובש נעליים שחורות? רק מי שהיה מתאבל על חורבן בית המקדש. וגם יש מקום אחר, גמרא אומרת ערקתא דמסנה, פירושו הסרוך של הנעל שגזרו הגויים לשים בנעל. אז ראשי אומר שהיהודים היו נוהגים לשים נעליים שחורות עם סרוכים לבנים, אבל הוא היה לו נעלה והיו שחורות, וגם הסרוכים היו שחורות. ולמה עשה ככה? כי זה לא היה הנוהג שלהם. היום אין בזה הלכה. היום זה לא משנה מה אדם לובש. המזמנם הקפידו על זה. זה היה מראה שהוא מתאבד על חורבן את המקדש. הזכר לחורבן היה שם נעליים שחורות, וגם הסרוכים שלהם היו שחורים. שאלו אותו, שמה, מה זה? מה אתה עושה? אבל להם אני מתאבל על חורבן את המקדש, אני כל ימי לובש את הנעליים האלה כדי לזכור את החורבן. אמרו לו, ולך האיש ויהורה, אתה לא מפחד מיהורה, מה אתה הכי גדול שבעיר, אתה גדול הדור, אחרים לא עושים את זה ואתה עושה את זה. אמר להם, שאלו אותי איזה שאלה שאתם רוצים בהלכה, אני אענה לכם. תגידו לי איזה סדר של משנה אתם רוצים שאני אגיד, בבקשה תבחנו אותי ותראו שאני יודע תורה. אמרו לו לא, אתה אם אתה תגיד אז זה לא חוכמה, אתה הכנת, אנחנו נגיד לך. אמר בסדר, שאלו אותי. אמרו לו בסדר, אי מן דקץ כופרה, מה אם משלם מי שחתך עת של דקל? הלך, יש מטעים של דקלים, לקח דקל אחד, חתך אותו. כופרה זה פירושו עת של דקל לפני שיש עליו תמרים. נגיד בתחילת הקיץ, עכשיו כבר יש תמרים. תחילת הקיץ, כופרה זה ראשי אומר, זה בוסר של התמרים. עכשיו בא בעל הבית, תובע אותו, ולא אני רוצה כופרה. אמר להם, משלם דמי כופרה. תלם דמי הדקל, כמה עולה הדקל הזה בשוק היום במצב הזה, נוכחי שלו, לפי זה. מלא אבק הבאו תמרה, אבל זה יהיה אחרי זה, יהיה תמרים. חכה עוד חודש חודשיים, זה יוציא תמרים. מה זה? זה לא, זה נשאר בעת. אבל להם שלם תמרה. הם אמרו לו, הם אמרו לו, שלם תמרים. אמרים אבל הוא לא לקח תמרים, הוא לקח כופרה. אמרו, טוב, תגיד אתה. אמר להם, כך שמעתי, מרבי, צריך לשלם ב-60. מה פירוש ב-60? שם הרן כותב, הביא אותו הרשל, הביא בשם הרן, עומדים פרדס של תמרים, 60 עצי דקל של תמרים. חתך עץ, כמה הוא שווה היום, זאת אומרת הוא משלם הקרקע הזו עם התמרים שעליה, כמה היא עולה. אז יש לה מחיר. כמו שיש היום מחירים של מכוניות, דגמים וכו', אז יש מחיר של החקלאים, כמה עולה פרדס כזה. ואם מורידים עץ, שזה 59 ולא 60, כמה ההבדל? ההבדל הזה הוא צריך לשלם. ככה ענה להם. אז אמרו לו, יפה, אתה באמת תמיד חכם. אמרו לו, ומגיע לך, ראוי אתה להתנהג בחסידות, בחומרות יתרות, וכל זה כמו שאר חכמי ישראל הגדולים. אתה איש חשוב. ורב בן ידע, מה הייתה השאלה פה? מה שאלו אותו? למה שאלו אותו כך? אלא הם אמרו לו, תשמע, כל הלכה שאנחנו נשאל אותך, אתה הכנת אותה, אתה יודע. שאלו אותו, אמר, תשאלו אתם. הם שאלו אותו על כופרה. מה הוא ענה להם? שלם ב-60. מה זה ב-60? אמר להם, ב-6 ים. הוא רמז להם ב-60. שש ים, התלמוד נקרא ים, ים התלמוד, זה כמו ים. ומה יש בים? בים החוכמה של רב חובל ותיק, לא לנסוע בים להגיע מיד פלוני ליד אלמוני, זה כל אחד יודע. אבל אם יש שערה בים, איך לפתור את הבעיה? או אם יש אוניות פיראטיות, או יש לפעמים סרטון, יש בים סרטון, ואז לשמור שהאונייה לא תעלה על סרטון, שלא תגיע לכל מיני סכנות, כל מיני... זה רב חובל אומן, הוא כבר בקי בים, זה כמו נהג בכביש, שהוא נהג מעולה. אתה יודע שהוא נהג מעולה, לא שיודע לנסוע ולהרביץ טוב ולעצור כמו שצריך ולנסוע, רק שיש איזו סכנה ושזו התפתחות בכביש, איך להחלץ ממצב כזה, איך לצאת ללא פגע. כך זה הרב חובל, כך זה ים התלמוד. ים התלמוד זה לא סתם שאדם לומד תלמוד ויודע אותו, אלא שיודע לחבר מסכת זו עם מסכת זו, ולהקשות ולהבין מדבר זה אל דבר זה. מה שהגמרא אומרת, מה ההבדל בין הגויים לבין ישראל? חוכמה בגויים, תאמין, יש גויים שהם מדענים גדולים, חכמים גדולים, רופאים גדולים, אבל תורה בגויים, אל תאמין. מה זה תורה ומה זה חוכמה? מה ההבדל? והחוכמה זה לדעת מקצוע מסוים. יש גאון במתמטיקה, יש גאון במחשבים, יש גאון ברפואה, יש גאון במוזיקה, יש בכל מיני מקצועות, בלי סוף יש גאונים. אבל כשיש איזו בעיה, הוא לא יודע איך לפתור אותה. חכם בתורה, מה זה תורה? תורה, אם יש איזו בעיה, שלא כתוב בדין הזה. נגיד לא מסכת קידושים. יש לו שאלה בדיני קידושים. הוא לא יודע לפתור, אין, זה לא כתוב במסכת. ברמב"ם לא מוזכר, בשולחן ערוך לא מוזכר. מה הוא עושה, החכם? הוא מדמה, מביא סוגיה מבבא קמא, בכלל דין אחר, דין של נזיקין, דין של תביעות ממוניות. משם לומד, הוא מדמה דבר לדבר. כמו שעושים בעלי שאלות ותשובות, מה הם עושים? זה המקצוע היפה שלהם, היופי שבמקצוע. שהוא לומד, הוא מביא ממסכת אחרת, מנושא אחר לנושא זה. השאלה אם זה דומה או לא דומה, הוא מפרק, הוא מחבר דבר עם דבר, נהיה תפוחי זהב במשקיות כסף, דבר דבור על אופניו, וגם מייפה את התורה. זה היופי של התורה. זה החוכמה, האומנות שבתורה. זה מה התורה בגויים, אל תאמין. למה? כשהוא נתקע באיזה שאלה, הוא לא יודע. דוגמה, זה היום אתה רואה את זה במחשב, לדוגמה. אתה רוצה לשאול את המחשב, איפה כתוב פסוק מסוים, או מילה מסוימת בתורה? אני רוצה לדעת המן. אז כותב לו מן, הוא יוציא לך גם מן, וגם את המן הוא יוציא שם. כי הוא לא יודע להבדיל בין מן שאכלו ישראל, המן שאכלו ישראל, לבין המן בן המדתה. אבל כשאתה שואל חכם, אתה אומר לו, אני רוצה לדעת איפה כתוב המן בתורה בכמה מקומות, ישר יגיד לך, הנה קראנו השבת במנחה, והיה אחי לך את המן אשר לא ידעת על ידעון אבותיך, ועוד, יש לנו פרשת בשלח, יש לנו בספר במדבר, ועוד, אז הוא יכול למצוא לך. אבל הוא הטיפה, זה כמו עץ ואבן, אשר לא יראון, ולא ישמעון, ולא יחילון, ולא יריחון. זה כמו המחשב, זה מוחשב, הוא גולם. אז הוא לא יודע, יש לו איזו שאלה, הוא לא יודע איך לפתור אותה. אבל תלמיד חכם במקום יודע להחלץ, יודע למצוא פתרון ותשובה לאותה שאלה, לאותה בעיה, ומיד הוא משיב לך על זה ואומר לך מה התשובה. זה ההבדל בין יהודי שלומד תורה לבין גוי שהוא לא שווה כלום. אז על זה אמר לו שש ים, מה זה שש? שישה סדרי משנה, שבקיא בכל שישה סדרים, ויודע להקשות באחד לשני. כמו שהגמרא אומרת, מסכת חגיגה. שם הגמרא אומרת, מה היו ממנים, למי מגלים סודות התורה? שם בדף י' דלת, מדובר, אני מדם רוצה ללמוד סודות. היום בעוונותינו, שנהיה דבר פרוץ. כל אחד קורא לעצמו מקובל, כל אחד קורא לעצמו חכם. השם מרחם עלינו. זה דור כזה לא היה בעולם. ותראה, אפילו אלה שכביכו לומדים את דברי הארי ורבנו חיים ויטל, יש שבועה של רבי חיים ויטל. ככה הוא כותב בהקדמת ספרו, משביע אני בשמו הגדול לכל מי שיפלו הקונטרסים האלה בידו, כי אז היה קונטרסים, חוברות חוברות, שלא יהין ולא יעיז לגוע בהם עד שיקיים את התנאים האלה והאלה. הביא 10 תנאים סור מרע, 10 תנאים ועשה טוב. 10 תנאים סור מרע, שלא יקפיד ולא יכעס על שום דבר ודבר, שלא יהנה משום דבר בעולם ולא יתאבל, לא יהיה לו איזה תאווה או תאווה, ישבור את התאוות שלו. אז זה שיקום כל לילה בחצות ויבכה על חורבן בית המקדש. שיכוון היטב בברכות הנהנים, מילה במילה יברך אותה כמו שצריך. שיהיה 10 ראשונים בבית הכנסת, שישתדל ללכת עם רלית ותפילין מביתו לבית הכנסת. ועוד, יש שם תנאים, 20 תנאים, 10 שסור מרע, 10 שבעשה טוב. הרי שקיים את כל זה, ולמד את התורה, פשט, רמז, מה זה פשט? יודע את כל השולחן ערוך. 4 חלקי השולחן ערוך, בקי בהם. בקי במסכתות השס, ובמשניות. ואחר כך לומד את הגמרא, ואת הדרש, ואת הרמז, יגיע לגיל 40, ואז ילמד סודות התורה. היום בעוונות הרבים, איכה ישבה בדד, העיר הבת ים, מה נעשה? השם יוציא לנו. אמר הרב חידה עליהם, הרי אמר רבנו הרי אליץ על זה, אל תהיו כסוס, כפרד, אין הבין. הוא דיבר על דורו, תלמידי החכמים שלא רוצים ללמוד סוד, אז הסימן שלהם פרדס, פשט, רמז, דרש סוד, ראשי תיבות. אל תהיו כסוס כפרד. פרד הוא לומד רק פשט רמז דרש ולא יודע את הסודות של התורה. אז זה נקרא אל תהיו כסוס כפרד. אומר הרב חידה, בדורנו יש הרבה לומדים סוד לבד ואין לו פשט רמז דרש, זה סוס. אל תהיו כסוס כפרד. לפי זה בער גם מה שהמשנה אומרת, אם הרב, זה גמרא סליחה, אם הרב דומה למלאך השם צבאות יבקשו תורה מפיו, ואם לא בא לבקשו תורה מפיו, מה פירוש? אומר הרב דומה מלאך השם, אומרים לו, אתה רב? כן. תגיד לי את ההלכה הזאת, אומר, לא, אני לא מתעסק בהלכות. אז במה אתה מתעסק? אני רב קבלי, מרצה לקבלה, דוקטור לקבלה. הוא עושה, לא דווקא דוקטור, היום יש הרבה כאלה, הוא להתפלל לא יודע להתפלל, מגיע מאוחר בית הכנסת, פותח סידור הרשש, מכוון בו, איזה כוונה זו? מדבר בחזרת השעת, והוא מכוון סידור הרשש. זה נקרא, זה, זה, זה נקרא סוד? זה לא סוד. אבל הרב חידה, זה נקרא סוס. אז גם קבלה אין לו, למה זה יש מדרגות, איך מגיעים? אתה לא יכול להגיע ישר למדרגה עשירית, לפני שעלית 9 מדרגות. אתה לא יכול להיות מיליונר כשאין לך שקל אחד בכיס. עשה שקל, 10 שקלים, 100 שקלים, אחר כך תגיע לאן שתגיע. ואז תהיה מה שתהיה. אז הוא אומר לכן, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, הוא אומר, אני מלאך, הוא מלאך, הוא מקובל. יבקשו תורה מפיו. הוא לא תגיד איזה פסוק, תגיד איזה הלכה. ואם לאו, הוא לא יודע. אל יבקשו תורה מפיו. אומר לכן, אם סגורה תפילותו בפיו, יודע אני שהוא מקובל. ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. איך אומר הרב חידה עליו שלום. לכן צריך זהירות בדברים האלה, לא כל אחד יראוי. אז הגמרא שם מסכת החגיגה שואלת, מה שזה ברייתא, תנו רבנן. אין מגלים סודות, שם הגמרא מונה איזה תנאים צריך להיות מי שראוי ללמוד סודות של התורה. אחד מהם שר 50. מה זה שר 50? הגמרא אומרת, אל תקרא 50 אלא חומשים, שבקי בכל 5 חומשים שבתורה. שאלת הגמרא, מה זה בקי? יש הרבה שבקיים. ניקח ילד כעת תינוק של בית רבן, שהוא למד, כי יש היום שיטה שנקראת משנה, תשנו, אני יודע איזה, יש כל מיני כינויים. מה הפירוש? מגיל 5 מלמדים אותו חומש, אחד אחרי השני, עד גיל 10, הוא יודע כל 5 חומשי תורה בעל פה. עם הטעמים, לפעמים יש כאלה גם עם הפירושים שלהם. אז מה, זה כבר נהיה מקובל? אני אלמד אותו קבלה? מה, יש לי קורא בתורה שיודע לדקלם בעל פה, שצריך זהירות. הרבה פעמים, תדעו, יש תחת התקלות שלנו, היום נהיה כאילו חוק, חושבים שזה הלכה. בר מצווה, צריך לקרוא את כל הפרשה. אשרי חכם שיעקור את המנהג הזה מישראל. כי זה מנהג של תקלה ועוון חמור, תלוי בראשם של ההורים ושל הרבנים. למה? כי הילד הזה שנה שלמה חוזר על הפרשה, והוא בא קורא אותה מספר תורה, קורא אותה בעל פה. ותדעו, אם אדם קרא בתורה אפילו אות אחת בעל פה, לא יצאנו מדי חובה. דברים שבכתב, אתה רשאי לאומרם בעל פה. זה מצוי הרבה במגילת אסתר. מגילת אסתר זה מגילה, הרבה יודעים את המגילה, אז הוא גומר את השורה, ויש מילה אחרת מחוברת, הוא תוך כדי המנגינה. לפני שהעביר את המבט שלו לשורה הבאה, הוא כבר אמר את המילה, לא יצאנו מדי חובה. צריך לחזור ולקרוא מתוך הכתב. עכשיו הילד הזה, הרבה פעמים הוא מתבלבל. הוא ילד, מתרגש, פרשה שלמה נותנים לו לקרוא. אתה לא מקרוא רק קריאה אחת. המנהג המקורי שלנו, של הספרדים, היה שילד בר מצווה עולה מפטיר. לא, זה כל הספרדים ככה. מה, אנחנו נהגנו כך. עולה מפטיר, עכשיו באו ושיבשו את העולם. ילד בר מצווה עולה מפטיר, למה? הרחידה קודם לפני שיקרא גם בתורה וגם בנביא. אנחנו רוצים לחנך אותו. ולמעשה גם קטנים, כשהם קטנים היו מעלים אותם מפטיר, כדי שיקראו בתורה ובנביאים. אז לא, אז נותן לו בסדר, נותן לו עלייה שלישי, והיום נותן לו עלייה שישי. תנו את העלייה הזאת, שיחזור עליה ותזהיר אותו, שיקרא מתוך הכתב, עד שהוא לא רואה את המילה בספר תורה, אסור לו לומר אותה. ואם הער והלשון שלו החליקה, יחזור. עכשיו, כשהוא קורא ולא קורא ולא קורא מתוך הכתב, זה לא יצאנו מדי חובה. אז מה עשית? באת לזכות אותו והכשלת את תרבים. אז מה עשינו? לכן מוטב לבטל את המנהג הזה. אין מנהג כזה בכלל. ופתאום ילד נעשה בר מצווה ונהיה חזן? מה זה קשור? אין שום קשר בין הדברים. שיקרא, יודע לקרוא, יקרא את העלייה שלו בלבד. לא יודע לקרוא, קורא לתורה יקרא. ואם הוא רואה הקורא בתורה צריך להשגיח עליו, אם הוא רואה שהוא קורא בעל פה, אחר כך בעולה הבא יחזור על הקריאה הזאת. ומה לעשות? אחרת לא נצא ידי חובה. אפילו עוד אחת, אם החסירו, או תיבה אחת מהספר תורה, אנחנו לא יצאנו ידי חובת קריאת התורה. לכן זה לא פשוט. אז חמישה עומשים, שואלת הגמרא, מה זה חמישה עומשים? כל אחד יודע חמישה עומשים. אלא שיודע לישא וליתן בחמישה עומשים. יודע את כל הדרשות שיש בגמרא על החמישה עומשים. כל המדרשים, כל דברי הזוהר, כל דברי הקבלה, כל דברי הפשט, שיש על פסוק זה, מה דרשו רבותינו על פסוק זה, מה דרשו רבותינו על פסוק זה, והפסוק ההוא מה בא ללמד, ומה זה משלים את זה, שיודע לישא וליתן, מקשה מפה ומתרץ משם, כמו שהגמרא הרבה פעמים מקשה מפסוק אחד ומתרץ מפסוק אחר, כתוב כך ופסוק אחר אומר כך, איך משיבים, וכן שני כתובים המכחישים, וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זה יודע לישא וליתן משניהם בחמישה חומשים, זה ראוי, ואז הוא יודע לחבר, לחבר הלכה עם הלכה. ואז הוא יודע לחבר הלכה עם הלכה, זה נקרא ראוי ללמוד את התורה. לא, הוא צריך לקרוא מתוך הספר, תעקוב אחרי מה ש... לא, לא, הם לא קוראים אז. אני עוד לא ראיתי בר מצווה שלא קורא בעל פה. כן. לא מחילה בחרב כיפור, מחילות. הוא קורא בעל פה, הם לא קוראים מהכתב. אתה תעקוב אחריהם ותראה שהם קוראים בעל פה. גמרא במסכת ברכות. שאלות ביום שישי, שמאי. הגמרא במסכת ברכות. אמר רבי זירא, מידת הקדוש ברוך הוא אינה כמידת בשר ודם. מה הפירוש? מידת בשר ודם, אדם מביא כלי ריקם, ממלא אותו. כלי מלא, איך ימלאנו? פעם היו הולכים למכולת, אתה זוכר? היו מביאים בקבוקים ריקים, היו מביאים מחל מהבית, תמלא לי בזה קמח, או שקית, תשים לי בזה סוכר, וכד, תשים לי בזה חלב. אז הביא כלי, אם הכלי מלא חלב, הוא אומר אותו מלא חלב, איך מלא? זה מלא. תביא לי כלי ריק. אבל אצל הקדוש ברוך הוא להפך. אדם בא עם כלי ריק, הקדוש ברוך הוא לא ממלא אותו. כלי מלא, ממלאנו. מה פירוש? ודאי כלי ריק, הכוונה לא ריק לגמרי. ריק לגמרי זה לא שווה. צריך שהאדם ישתדל ללמוד משהו, פחות פסוק אחד מעצמו, אז הקדוש ברוך הוא יוסיף לחוכמה, יהב חוכמתה לחכימים, ומנדעה לידי בינה. ככה מידתו של הקדוש ברוך הוא. אבל ריק, איך ימלא אותו? ריק לא ממלא אותו הקדוש ברוך הוא, אלא צריך שהוא ימלא. מאיפה למדנו את זה? שנאמר, והיה עם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך. מה זה שמוע תשמע? שואלת הגמרא. לשמוע בישן תשמע בחדש. אם שמעת איזה פסוק או למדת איזה דבר, אז אתה יכול לבוא ללמוד עוד. כי מצווה גוררת מצווה. פסוק מביא אחריו עוד פסוק, עוד 10 פסוקים. זה שמוע תשמע. אבל כשהוא לא שמע איך, כי צריך בתורה זריזות, זה העניין. כמו שאמרו בגמרא, אכול ושבוע והותר. מה פירוש? אומר, בעולם הזה, אם אדם אכל, 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 מילא את עצמו. תביא לו כל אוכל הכי טעים שהוא אוהב, לאכול, לאכול, אני מלא. לא מסוגל להכניס כלום. ישן, שבע שינה. תראו, תמשיך לישון. מה תמשיך לישון? אני די, ישנתי. לקח כיס, מילא אותו מטבעות זהב. תגיד לו, עוד, לא נשפח כבר. אין מקום עוד. התמלא. אז כל דבר בעולם הזה, של העולם הזה, יש לו גבול. שמת תאמר בתורה זה כך, אומר לו, להפך. כמה שלמד, רוצה ללמוד עוד. כמה שיודע, התאבון שלו נהיה יותר גדול. כמה שהוא שבע תורה, נהיה יותר אהב. רוצה ללמוד עוד. זה מעלה בתורה, זה לא דומה לענייני העולם הזה. לכן אמר, זה ההבדל. בין לימוד תורה נשאר דברים בטלים. בגמרא בקידושין הביאה שם מעשה של רבי שמעון, נכד רבי שמעון בר יוחאי. איך קראו לו שמאי? אתה זוכר, אתה לא רוצה לזכור, אתה נרדם בי בשיעור. אך יש לך שאלות. רבי שמעון בן אלעזר, נכדו של רבי שמעון בר יוחאי, מי היה הרב שלו? רבי מאיר בעל הנס. איפה הוא קבור? ליד הקבר של רבי מאיר. שם ראית בחלק איפה שכתוב של האשכנזים, ושם היום עשו את זה עזרת נשים, לא ידעתי מה פתאום זה נהיה עזרת נשים, הכל בשביל כסף. שם קבורים יחד צומקוס ורבי שמעון בן אלעזר, ליד פה השלמה לכל חולי ישראל, מכלם למנשה בן שולמית, אין נריפן עלו, וכן יעצון, ונאמר אמן. רבי